אנחנו אוחזים כאן, פרק עין ב' סימן, לא יודע איזה סימן. בעצם באיפה שמתחיל, שיש שלושה חילוקים, הבדלים, בין הדימוי של העולם לבין האדם הקטן. כלומר, בין העולם הגדול, או האדם הגדול, לבין העולם הקטן שהוא האדם. כן? אז פה אנחנו מתחילים. בוא נתחיל לקרוא ואחר כך נבין מה קורה. אז ככה, ודע, כן? מתחיל ודע, ואני אפתח פה. ודע, כי הדימוי, כן? הדימוי שדמינו בעולם בכללו באיש מבני אדם, כן? דיברנו בפרט מבני אדם, לא יתחלף בדבר ממה שזכרנו, אלא בשלושה דברים. זה מאוד מעניין, סורת המשפט הזה, שהוא אומר שעד עכשיו הוא הזכיר, הרבה דברים, כמו שבאדם הקטן, ככה זה בעולם הגדול, והוא ספר, אנחנו ספרנו 10 דברים כאלה, ועכשיו הוא אומר, שבאופן כללי, הכל זה ככה, כן? בעצם, הוא הוסיף עוד דבר, אחרי 10 דברים, הוא הוסיף עוד דבר שזה, שבאדם הקטן, יש את השכל, מה שאנחנו קוראים השכל הדברי, שמנהיג אותו, השכל ההגיוני, הכוח ההיגיון, הכוח המדבר או הכוח ההיגיון, שהוא מנהיג את האדם, כולל את הראש שלו ואת האיברים שמתחת לראש, וככה בעולם יש כוח שמנהיג אותו, שהוא האל, ככה הוא אמר. אז זה גם, אז זה כבר עוד דבר. כלומר, בכל העולם שווה לאדם, חוץ משלושה דברים. אז זה מעניין, כי זה כאילו אמירה מאוד כללית, כאילו יש עוד דברים אולי, שבהם העולם דומה לבן אדם, לאדם אחד, כן, לאיש אחד מבני האדם, שהוא לא אמר לנו. הוא אומר, אבל אני רק אגיד לך את שלושת החריגים, שלושת היוצאים מן הכלל, שלושת הדברים שבו העולם לא דומה לבן אדם. אז זה מעניין, אני לא יודע אם יש איזה עוד דברים יש, או אם הוא חושב על עוד דברים שהוא לא, שלא, שלא הודיע לנו, לא בטוח. בכל מקרה, הוא הולך לספור שלושה דברים שבהם זה שונה. זה מתחלף, מתחלף פשוט אחד שונה מהשני. אוקיי, עכשיו, שאלה מעניינת, מה הכוונה בזה? כי לכאורה, שלושה דברים האלה הם דברים חשובים, כן? הוא לא עוסק עכשיו בהקבלה של כל מיני פרטים, כן? כל הפרק הזה כבר למדנו שלא סתם מיפוי של כל מיני פרטים. אפשר לעשות איזושהי גזירה שווה בין היד ימין של האדם לבין הצד ימין של העולם, או דברים כאלה. זה הכל הרי דברים מאוד מבניים ובסיסיים במה זה להיות אדם, שהוא גם בסיסי במה זה להיות עולם, כן? ובמיוחד, בסוף אנחנו מגיעים ליחס בין העולם לאלוהים, שבעצם כל שלושת הדברים האלה נוגעים לפחות בדבר הזה, אם לא ממש עוסקים בו, לפחות נוגעים בשאלה הזאת של היחס בין העולם לאלוהים. אז אני אעשה ככה, שנייה. אז זה דבר חשוב בשביל, כן, one second. אז זה דבר חשוב, שזה שלושה דברים שבהם זה לא עובד באופן מבני, באופן בסיסי, כן? זה לא סתם שלושה דברים שהם לא דומים. זה לא כל כך מעניין שיש דברים לא דומים. הרבה יותר מעניין שיש דברים שהם שיש דברים שהם ממש לא עובדים, שיש הבדל אמיתי ובסיסי בין הדברים האלה. אוקיי. והם ככה, והוא סופר אותם. האחד מהם, הראשון, אולי צריך לכתוב הראשון או אחד, אחד, זה שהאיבר הראש מכל בעלי החיים שיש לו לב, כן, דיברנו שהאיבר הראשי בכל הבעלי חיים, או כמו שדיברנו, בכל בעלי חיים שיש להם לב, זה סוג של הגדרה מסוימת, האיבר הראשי בהם זה הלב, והאיבר הזה יקבל תועלת באיברים שתחת ידו, ותשוב עליו, או אליו, כן? תועלתם. אני לא בטוח מה זה השורה הכפולה הזאת, הוא אומר לכאורה אותו דבר, אבל נראה אחר כך שגם הדבר השני קשור לדבר הראשון הזה, להבדל הראשון הזה, כן? האיבר הראשי הוא זה שמנהיג, זה שאחראי על התפקוד הנכון של הגוף, וגם אולי זה לא יהיה נכון להגיד שהוא אחראי על התפקוד הנכון, הוא זה שהוא נותן את כוח ההנאה, כן, את התנועה הראשונית שבגוף, הכל מתחיל מהלב, שהוא כל הזמן מתנועע, ואיתו מתנועים כל שאר האיברים, והוא גם מקבל תועלת מתנועת האיברים, או אפשר להגיד מהאיברים, לא מתנועתם. יכול להיות שהוא מבחינת התנועה הוא באמת שמתחיל, אבל הוא מקבל משהו מהאיברים, ואני לא בטוח מה זה שהתועלת שלהם שווה, או מגיעה גם אליו, אני לא יודע אם זה אותו דבר, אולי הוא מתכוון שיש פה איזשהו עוד דבר, כלומר, הוא מקבל תועלת, אני מבין, גם באופן פשוט, כן, אדם אוכל, ואז האוכל שלו מגיע ללב, זה שהלב, אפשר להגיד, זה שהלב הוא ראשית התנועה שבאדם, הוא לא איזשהו משהו מוחלט, כן, הוא לא מוחלט, כי כוח התנועה הזה בעצמו מגיע, זה שיש ללב יכולת אולי, אולי אפשר צריך לחלק בין, במובן שהוא בכלל הראשית, כן, אין יכולת ההתחלה של תנועה באוכל, אבל כן, זה מאפשר לו איכשהו, כן, יש הבדל בין מה שנקרא סיבה אמיתית וסיבה מאפשרת, יכול להיות שהאוכל מאפשר ללב לפעול ולתת תנועה לכל שאר הדברים, זה דבר אחד, אחר כך נראה שהוא מדבר בעצם על ההגנה גם, אז אני לא יודע אם
הוא מדבר. אולי הוא רוצה להגיד שהוא קצת כאילו אגואיסטי, זה שהוא דואג שיהיה רגליים, זה חשוב לו, כי רגליים עזרות ומשהו כזה.
כן, אחר כך הוא יגיד, במסקנה שלו הוא יגיד, כלומר, כשהוא יגיד שבמציאות הכללית זה לא ככה, הוא אומר שהמציאות הכללית היא נתינה, אבל הבעיה לא אגואיזם, זה לא עניין, העניין היא קבלה, העניין היא שהלב הוא לא באמת ראש, זה נקודה, הרי ראש זה מי שאחראי, מי שסיבה לשני, ופה יש סיבתיות, לא יכולה להיות סיבתיות מעגלית, לכן אני מתקשה פה להגדיר מה הוא מקבל ומה הוא נותן, כן? זה לא שהוא מקבל את אותו דבר שהוא נותן, אבל כן יש איזשהו מובן שבו הוא גם מקבל את התועלת של האיברים שתחת ידו במובן אחר, כן? זה חייב להיות מובנים שונים, כי זה לא יכול להיות שאותו דבר שהוא נותן להם, הם נותנים לו, כן? אבל זה דבר חשוב. כלומר, הוא לא ראש אמיתי, כן? כמובן, פה צריך לחזור לנקודה חשובה, הרי מה שהוא אמר לפני שנייה, שהראש האמיתי, כן, המנהיג האמיתי של האדם, הוא לא הלב, כן? הוא אמר, בסדר, עכשיו אנחנו מדברים על בעלי חיים, אז בעלי חיים באמת שאין להם את ההנהגה, אז הלב הוא המנהיג שלהם, אבל זה אומר שאין להם מנהיג במובן מופשט. כן, כתוב במפורש בספר משלי, מלך אין לה הרבה, כן? לבעלי חיים אין מלך. אבל אצל בן אדם למשל, כן יש איזשהו דבר שהוא, איך אני אומר, הוא מנהיג אמיתי, הוא ראשית אמיתית להנהגת האדם, שזה השכל הדברי שדיברנו עליו. וגם אודותיו, לא נדע לי שיהיה נכון להגיד שהוא מקבל תועלת, כן? מה הוא מקבל מהאדם? הוא לא חוזר ומקבל משהו מהאדם. אז זה לא לגמרי ברור שזה תופס, שהחלוקה הזאת תופסת אצל הבן אדם, כן, עכשיו, אנחנו רואים שפה הוא לא אומר שאיבר הראשי מכל הבן אדם, כן, הוא מדבר עכשיו במפורש לבעלי חיים שיש להם לב, אז לפחות, כן, שגם בן אדם הוא בעל חי שיש לו לב, כן, אבל לפני שנייה אמרנו שהאדם יש לו עוד עיקרון נעלה מהלב, שהוא באמת העיקרון המנהיג אותו, אבל פה הוא מדבר דווקא ללב, אז בעצם שאלה, האם הוא מתכוון, לא, הוא בוודאי לא מתכוון לאותו דבר, לכוח הדברי, לשכל, שהוא בוודאי לא דבר שהוא דבר עליו פה, וצריך לעיין אם בכלל אפשר לדבר על השכל כמקבל תועלת, מהלב למשל, כן? כי הוא לא צריך שום דבר, כן? הנקודה פה הוא צריכות, כן? הלב צריך את שאר האיברים, כן? אני לא יודע אם השכל הדברי צריך שום דבר, יכול להיות שהוא לא יכול להתקיים, בלי דברים אחרים, לכן הוא אחר כך, הוא אומר שהוא כוח בגוף, זה כך הוא יגיד בהבדל השלישי, שהוא כן מדבר על כוח המדבר, הוא מדבר בנפורש על הכוח המדבר. בדבר הראשון, הוא עדיין לא מדבר על זה, הוא מדבר באופן פשוט על הוא מדבר באופן ברור על הלב ממש, על הלב הגופני שיש לו תועלת, שהוא מקבל גם מהאיברים שתחת ידו. אז צריך לעקוב אחרי זה, אני אולי נראה עוד קצת מה קורה. אחר כך, הוא יגיד עוד שנייה מה בעצם מה יוצא מזה ומה הלב מקבל, אז הוא מדבר על הגנה, אז אולי אני לא צודק כשאני מדבר על זה שהלב מקבל תזונה גם. אבל, וגם, בוא נקרא את, את, את הצד השני של זה, כן? ואילו, כן? ואין במציאות הכללית, הכללית דבר כן, כן? אז זה, פה השלושה דברים האלה הולכים בדיוק בלוגיקה הפוכה של כל הדברים האחד. עד עכשיו הוא כל הזמן אמר, כשם שבאדם הקטן, ככה באדם הגדול, ככה הוא אומר, יש באדם הקטן, או לא באדם, כן? לא באדם הקטן, אלא בבעל חי, יש, ואין ככה במציאות הכללית, בדבר הגדול, אין דבר כן, כן? כשהוא אומר במציאות הכללית, הוא מתכוון פה, אני חושב באופן ברור, לא לאלוהים, כן? כשאני אמרתי, הנמשל פה הוא לא לאל, כפי שהוא אמר, גם הדימוי של, של האדם כעולם קטן, שכולל את האלוהים בדימוי הזה, האלוהים הוא לא הלב פה, כן? האלוהים בדימוי של הדקי, כי לבעלי חיים אין אלוהים במובן הזה, כן? אנחנו לא יכולים להגיד שהבעל חי, שאין לו שכל, הוא דומה במבנה שלו לאל עם העולם, כן? כי אחרת זה לא דימוי לעולם, כי העולם הוא לא בעל חי במובן הזה. אלא לאדם שיש לו גם לב וגם השכל שהוא מקביל לעולם בדימוי, לפחות בדימוי ההתחלתי, למרות שהוא לא מדויק. עכשיו הוא, כשהוא מדבר על המציאות הכללית, הוא מדבר על המציאות בלי האל. כן? אז זה חשוב, הוא לא מדבר על השכלים. הוא מדבר, הוא לא מדבר על ה... אפשר להגיד השכלים, הוא לא מדבר על ה... על ה... על ה... כן, לא מדבר על השכל. לא מדבר על השכל, מדבר על הדברים הפיזיים, הדברים שקיימים בעולם, כשהוא מסיים פה. הוא אומר, אבל כל מי שישפיע הנהגה או ייתן כוח, כן? הוא מדבר פה על הגלגלים, על הכוכבים, שהם נותנים הנהגה, כן? אז הנהגה זה כן מילה של ההנהגה הזאת, אבל הוא לא מדבר על השכלים נפרדים, אני חושב, הוא נותן כוח, כמו שדיברנו, הכוכבים, הגלגלים נותנים כוחות לדברים שנמצאים פה וכו'. לא ישוב אליו, כן? לא ישוב אליו תועלת כלל מאשר תחת ידו. אז פה יש את הנקודה השנייה שהוא אמר לפני זה, השיבה הזה, כן? זה שהוא נותן, אבל גם הוא מקבל משהו בחזרה. אפשר להגיד תשלום, כן? אבל פה הוא לא מקבל שום תשלום. אבל נתינתו, מה שיתנאו, מה שהוא נותן, כן? כל כוח בעולם שנותן משהו, הוא כנתינת המטיב החונן, במובן של... אפשר לדבר פה על סוג של מידה טובה, כן? מטיב מי שיש לו את מידת ההטבה, שיעשה זה לנדיבות טבעיהם ולמעלתם, לא לתועלתם, כן? מעלה, הכוונה פה, המילה מעלה, זה המעלה, המילה שהרמב"ם משתמש בו בשמונה פרקים, למשל, במובן של מעלת המידות, כן? למעלה, כלומר, המידה הטובה טבועה בהם, כן? ככה שוורץ תרגם, אבל המילה מעלה זה התרגום העתיק למושג הזה גם אצל בן אדם. הכוונה היא, הכוחות העליונים בטבע שנותנים, כן, שנותנים הנהגה או כוח לדברים שמתחתם, לא נותנים את זה בשביל לתקוות השלום, כן, לא נותנים את זה או אולי העניין הזה של הכוונה הוא לא חשוב פה, כן, אין להם, הם לא מקבלים את השלום, הם לא מקבלים משהו, הם נותנים בגלל שהם טובים, כן, זה עיקרון שגם אצל בן אדם, כן, צריך להבין שיש יש דבר כזה, שיש מידה טובה כזאת, או מעלה, שהיא מעלת, הוא כותב פה חנינה, או מעלת החונן, הנותן, המטיף, יש מישהו שהוא נותן בגלל מה שהוא, כן? זה ההגדרה. זה לא נותן בגלל שהוא צריך משהו, אז הוא נותן תשלום, כאילו, בשביל לקבל משהו בתמורה, אלא נותן בגלל שהוא טוב. ודבר טוב, יש לו תכונה לתת, או זה אחד המעלות הטובות, יכול להיות שיש עוד דברים שהם טובים, אבל... אחד מהסוגי להיות טוב, דבר שיש לו טבע טוב או מידה טובה, זה דבר ש... או המידה הזאת זה מידה של חנינה, המידה חנינה שאיבן טימון כתב פה, אז, או נדיבות, אני צריך לבדוק את, את הערבית, אבל זה מה שהרמב"ם אומר בסוף הספר, שהשם נקרא חנון, כן, דיברנו על זה כבר, אני חושב, בפרק נון ד' אולי, אבל גם כתוב שם שחנון זה מי שנותן למי שאין לו עליו חוק, כן, לתת במתנת חינם, מה שאנחנו מכנים מתנת חינם, אבל פה זה מתנת חינם אונטולוגי, כן, הכוונה, זה גם הנקודה כשאנחנו אומרים שהאל הוא חונן, זה לא שהוא כל כך טוב, שהוא כביכול מבטר, כן, אנחנו בדרך כלל מתארים אלטרואיזם, כסוג של התגברות, אתה נותן למרות שאתה לא מקבל שום דבר, אז זה לא למרות, כי זה בגלל שאתה לא סוג כזה של דבר שיכול לקבל שום דבר, כלומר אתה באמת מעליו, כן? אז זה באמת מתוך מעלה, לא מתוך חיסרון, לא מתוך התגברות על חיסרון, זה מתוך הטבע של הדבר, זה הוא נותן, ואז הרמב"ם מסיים, למה הדברים בטבע הם ככה? זה, זה, זה השפה מעניינת, כי צריך להבין למה הוא צריך את זה, ומה הוא, מה הוא עושה מזה פה. הוא אומר, למה, למה זה ככה? למה ה, ה, כל הדברים בטבע, כן? השמש, אפשר להגיד, השמש מאירה, כן? היא נותנת את האור שלה לכולם. למה היא נותנת את זה? כי היא שמש, לא כי היא מקבלת משהו, ו, והיא לא מקבלת שום דבר, כן? אז גם אם הייתה רוצה לקבל משהו, כבי יכול, היא לא הייתה יכולה לקבל, כן? לכן אני אומר שזה טוב, זה להיות, כן, מה שאנחנו מכנים להיות משפיע ולא מקבל, אבל במובן אנתולוגי, לא במובן של התגברות על המידה שאתה לא עושה, כן, כמו שאנחנו בדרך כלל מתארים לעשות לשמה, שזה להיות לך מידות טובות, אנחנו בדרך כלל בטעות מתארים את זה בתור איזשהו מישהו שהיה יכול לקבל, אבל לא מקבל. לא, אם אתה יכול לקבל, אז תקבל. זה הטבע שלך, זה לקבל גם, כמו הלב, שהוא לא עושה שום דבר רע בזה שהוא נותן וגם מקבל. אבל פה הוא אומר שבמציאות, באופן כללי במציאות, אז עכשיו אנחנו רואים שזה כלל בכל המציאות, כן? כלומר, בכל הטבע, כן? חוץ מהאדם, כאילו, האדם הוא היוצא מהכלל, שזה קצת מוזר, למה, למה זה ככה? אבל כל הטבע, כלומר, הטבע הגדול, בכללות הטבע, כשיש לנו פה הדרגה, כן? יש שמיים וארץ, למשל, באופן כללי, השמיים נותנים לארץ, השמיים נותנים בגלל שמידתם לתת. איפה זה באמת מתחיל שיש דברים שנותנים בלי עם תמורה, שנותנים, גם מקבלים תועלת, זה קצת מוזר. למה זה, למה זה באמת ההיפוך הזה, כן? כי אנחנו עדיין לא מדברים על דברים מופשטים, זה מה שחשוב לי להדגיש. אנחנו מדברים עכשיו עדיין על דברים, אפשר להגיד, מוחשיים, כן? או חצי מוחשיים, כן? כשייכים לשמיים, אז דברים ש, ש, שאי אפשר להרוס, כן? זה בעצם ההגדרה יותר נכונה, כן? אנחנו למדנו שיש דברים שנוצרים מחומר וצורה, כלומר, הדברים שמתחת לגלגל הירח, הם הדברים שהווים ונפסדים, כן? כלומר, יש להם ניגוד, כן? בגלל שכל דבר יש לו ניגוד, אז הוא לא יכול להתקיים לנצח, הוא לא, לא מתקיים, הוא תמיד מת. יש דברים, כמו גרמי השמיים, שהם גם עושים מחומר וצורה לפי הרמב״ם, אבל הם לא מתים, כן? הם בני על מוות. השמש לא מתה, כן, יש פה שאלה של קיום העולם לנצח, אבל בכל מקרה, מצד מה שהיא שמש, היא לא מתה, וזה בגלל שאין שום דבר נגד השמש, כן? היא לא חיה בעולם שהיא לא חייבת לאף אחד כלום. זה, זה סוגנון אחד שאפשר להגיד, כן? אני חייב תמיד, היסודות שלי שאני עשו מהם, אני חייב להם תמיד, אז בסוף אני מחזיר להם. לכן אני גם צריך הגנה מדברים שהם מנוגדים אליי, כן? מחומר אחר שיכול להרוס אותי ולקחת את החומר שלי בשבילו וכו'. השמש או השמיים באופן כללי, אין דבר מנוגד להם. השמש הוא דבר כזה, זה נקרא שמש או גלגל השמש, והוא פשוט, אפשר להגיד, הוא כולל את כל החומר, כל סוג החומר שבעולם ששייך להיות שמש, הוא נמצא אצלו. אין עוד משהו שנמצא בחוץ, ולכן אין אצלו ניגוד, כן? זה סגנון אריסטוטלי, הפלטוני, להגיד למה השמיים לא, לא מתים, בגלל שאין דבר נגדם. הם לא עשויים מחומר מאופן הזה שהדברים של מתחת הגלגל הריח עשויים מחומר שהם, לכן הם מתים. כן, וזה בעצם הסיבה שהם נכון, הנתינה שלהם או הסיבתיות שלהם היא סיבתיות אמיתית, כן? כי כאשר השמש נותנת לנו אור, היא פשוט סוג כזה של דבר שנותנת אור, והיא לא צריכה, בגלל מה שהיא לא צריכה ולא יכולה להיות צריכה, כן? זה לא שהיא לא צריכה כי היא צדיקה, היא לא צריכה לקבל שום דבר כי היא לא צריכה עזרה בלהתקיים. כן, השמש לא צריך עזרה בלהתקיים, כי אין שום דבר שהוא נגד שהוא יתקיים. אדם צריך כל הזמן עזרה להתקיים. למשל, הוא צריך לאכול. למה הוא צריך לאכול? כי החומרים שהוא עשוי מהם, כל הזמן נוזלים. כל הזמן יש לי נוזלים, ושכן, אפשר לתאר בשפה של ארבעת היסודות, יש לי הניסוי, וכל הזמן אני מאבד חומרים, אני כל הזמן מאבד חלקים, ולכן אני כל הזמן צריך להשלים את זה. או שאפשר להגיד, גם יש דברים נוגדים אליי, כן? לפעמים אני נופל מצוק, ואז הכוח האפר שהוא הוא רוצה לקחת ממני כביכול, זה לא שלא רוצה, אבל הטבע הוא ככה, שאני לא טבע שלם, אני טבע חסר, ויש דברים מנוגדים, אני כל הזמן מאבד דברים, אני כל הזמן צריך להשלים לעצמי את מה שאני מחסיר, כל הזמן להגן על עצמי מדברים מנוגדים אליי. כן, לשמש גם לא צריך לאכול, כלומר, הוא לא צריך, כן, זה שתי הדברים היסודיים שאדם צריך, אוכל והגנה, כן, הוא צריך לאכול, השמש לא מפסיד, לא מאבד כל הזמן חומרים שהוא צריך להשלים באוכל, כמו אדם, והוא גם, אין דבר נגדו שהוא צריך הגנה ממנו, כן, זה נקרא שיש לו מציאות הרבה יותר שלמה, הרבה יותר חזקה, הוא הרבה יותר טוב, אבל הוא כן נותן, אז הנתינה שלו, כן, הוא לא מסוג הנתינה של דברים שכן ככה, לכן הדברים שמתחת לגלל הריח, כמו בעלי החיים, או כמו החלק הבעל חי שבאדם לפחות, הוא לא יכול לתת בלי תמורה, כן? הוא לא יכול לתת, הוא לא יכול לא רק לתת מעצמו, כן? הוא לא יכול לעשות את מה שהוא עושה בלי, כי הוא צריך, כי הוא לא דבר שלם. הוא צריך כל הזמן שישלים אותו, שיגינו בעדו ושיתנו לו את ההשלמה של מה שהוא כל הזמן מפסיד, שזה המקרה המאוד מוזר של בעלי חיים, שאנחנו מכירים שהם כל הזמן מפסידים את עצמם, כן? הוא לא מתחזק את עצמו, אלא עם אוכל תמידי וכל מיני תזונות, כן? גם צמחים הם ככה וכו'. אבל הדברים שבשמיים הם פשוט הבית הם מושלמים, ולכן הם לא צריכים הגנה, ולכן הנתינה שלהם, או הגרימה שלהם, כן, משהו קורה פה, נתינה משהו יתנה, אבל זה לא שנותנה חלק ממנו, כן? אנחנו מתארים נתינה של, תמיד כנתינה של חלק מאיתנו, בגלל שאין לנו מה לתת באמת, כן? אני יכול לתת חלק מעצמי, אבל אז אני צריך שתשלימו לי איכשהו, כי אחרת אני אמות, אחרת אני אפסיק להתקיים במה שאני מתקיים. אבל אם הייתי דבר כמו השמש, שהוא לא נתן, לא מחסיר את עצמו כשהוא נותן, כי בכלל אין אצלו מושג של להחסיר מעצמו, וגם לא צריך הגנה ממשהו, כי אין דבר נגדו, אבל הוא כן נותן, כן? זה אנחנו לא יודעים לצייר את זה מספיק, אז לכן אנחנו מסתבכים, אבל זה בעצם פשוט, הוא נותן כי יש לו כוח, השם יש לו כוח, הוא נותן הערה ועוד בכל מיני כוחות לדברים שמתחתיו, אז הוא נותן, וזה הפוך, הוא נותן בגלל, אפשר להגיד, הרמב"ם מתאר את זה בהמשך, על השכלים, בחלק שני, הוא נותן בגלל שכל דבר שיש לו כוח, כן, הדברים האלה, הדברים העליונים מאיתנו, שהכוח שיש להם הוא תמיד בתוספת על מה שהם צריכים לעצמם, כן, קצת, לגמרי הפוך ממה שאני. אני, יש לי אולי איזשהו כוח לתת, אבל אני תמיד, כן, לפחות אם אני מדבר על הלב, במובן שאני תמיד מחסיר מעצמי, כן, כשהלב נותן תנועה, כביכול הוא מאבד, איזשהו אנרגיה, למשל, כל פעם שהוא נותן, ואז הוא צריך שישלימו לו, וגם הוא צריך שיגינו בעדו. השמש, הוא נותן בדיוק, בסיבה בדיוק הפוכה, בגלל שיש לו כל כך שמש, שהוא לא רק, יש לו שמש בשביל עצמו, כלומר אור, כן? שזה מה של להיות שמש, זה להיות דבר מאיר. יש לו רק, לא רק אור בשביל עצמו, אלא גם בשביל כל העולם. כן? אז במילא הוא, זה מגיע לכל העולם. לא בגלל שהוא מחליט, או לא בגלל שהוא מבטל על עצמו, כן? לא בגלל שהוא עושה פעולה של אלטרואיזם, אני לא אשמור את האור שלי לעצמי, אני גם אתן. כן? פשוט אין אצלו כל המושג הזה, כי יש לו מספיק אור בשביל כולם, גם בשביל עצמו, וגם הרבה יותר משל עצמו, וגם אולי עוד יותר, כי יש לו כוח, סוג של כוח עצמאי, סוג של קיום עצמאי, שהוא יכול לתת את זה. כן? זה הנקודה מאוד חשובה, וזה נכון כבר על השמש, כן? לא רק על המלאך של השמש, לשכל של השמש, זה נכון על השמש עצמו, לפי התפיסה הזאת. אנחנו לא תופסים ככה את השמש, אבל לפי שיטת הקודמים, אז השמש הוא סוג של ייצור כזה, ולכן הוא נותן מה שאנחנו קנים, מכנים פה נדיבות טבעו, כן? זה סוג, אני צריך להדגיש את זה, כי זה סוג מאוד שונה של מה שאנחנו מכנים אצל בן אדם בדרך כלל, טבע טוב של נתינה, הוא לא יכול להיות ככה, אלא אם אנחנו מדברים על השכל של הבן אדם, כן? בן אדם שיש לו שכל, או כוח הנהגה האנושית אמיתית, כשאנחנו דיברנו שזה מה שנקרא אדם, כוח המדבר באמת, אז הוא כן ככה. כי הכוח המדבר של האדם, וכל שכן הכוח השכלי היותר עליון של האדם, הוא כן באמת דבר שלא נצרח. בגלל, לפחות הנקודה הזאת, שהרמב"ם יגיד בחלק שני, כשהוא מדבר על נבואה, שכל אדם שיש לו שלמות שכלית, תמיד יש לו יותר ממה שהוא צריך לעצמו. כי זה הטבע של השלמות הזאת, שהיא לא, אין לה משהו נגד, כן? אין משהו נגד האמת. יש משהו נגד זה שאני אהיה עשיר, יש משהו נגד. הכסף שלך הוא איכשהו מתקיים בניגוד לכסף שלי וכו'. אז כשאני נותן, אז אני תמיד ביחס אתן וככה אלה. אבל אם אני מלמד לך חוכמה, החוכמה אין דבר נגד החוכמה. כן? אז יש לי פשוט, אבל זה חיסרון, זה לא קיום. אז אני לא צריך להגן על החוכמה שלי, אני לא צריך לשמור אותו לעצמי, כן? כפי שכל המשל אומר, כן? זה מדליק נר מנר. אתה לא מפסיד שום דבר כשאתה נותן את החוכמה שלך, ופה אנחנו מדברים פה על דבר מופשט, אבל השמש, גם האור שלה, שהוא אולי לא דבר מופשט, עדיין זה עובד ככה, שהוא נותן כטבע מטיב, בגלל שהוא טבע שלם, כן? לא בגלל שיש לו, כן, מדגיש, הנדיבות הטבע זה נדיבות של כל שלמות אמיתית, לא בגלל שהשמש הוא צדיק, שיש לו טבע של להיות צדיק. זה יהיה נכון אצל בן אדם, ואפילו אצל בן אדם, כשיש לו באמת טבע נתינה, בדברים שבן אדם יכול באמת לתת, כמו אדם שנותן שכל או הנהגה, כן, משלמד, מנהיג פוליטי אמיתי שמלמד מידות טובות וכו', הוא באמת נותן בגלל הטבע המושלם שלו, ולכן אף פעם אין פה איזשהו צער של התגברות, למשל, כן? כי גם אדם צריך להידמות לשם, כפי שנראה עוד שנייה. אבל ודאי שגרמי השמיים, החלקים העליונים במציאות, ובעצם זה נכון על כל חלק, כי זה הגדרה של להיות עליון במציאות, כן, הגדרה של להיות עליון במציאות, זה להיות בעל מציאות יותר חזקה ממה שמתחתי, כן, זה ככה יש לו כוח סיבתי, כוח לתת לשני את השפע, את מה שהוא נותן. ולכן הוא בהכרח לא צריך אותך, ולא צריך לא, אותה, לא אותך בתור השלמת החומר שלו, ולא אותך בתור הגנה נגד משהו נגדו, ולכן הוא פשוט נותן בגלל שהוא טוב, בגלל שהוא מושלם. כן? אז זה מאוד חשוב, וזה זה בעצם העיקרון של טבע הטוב לעתי וכו', אבל כולם חושבים שזה סוג של התגברות. זה לא סוג של התגברות, זה הפוך. זה שלנו יש צורך בהתגברות, זה בגלל שאנחנו מוזרים, בגלל שאנחנו בעלי הוויה והפסד. אבל דבר שיש לו משהו אמיתי, אז יש לו תמיד את אותו דבר, כביכול לא רק בשביל עצמו, אלא גם בשביל אחרים, והוא לא נותן בתור, אין פעולה של נתינה, זה פשוט מה שהוא, זה שהוא נותן גם לכל מי שיכול לקבל ממנו. כן? Make sense? זה דבר מאוד חשוב. ולכן זה נכון לגבי כל מדרגה, כן, השמיים הראשונים שנותנים לשמיים השניים, וככה השניים לשלישיים, אף אחד מהם לא מקבל שום דבר ממה שמתחתיו, ולא צריך, ומה הוא יכול לקבל, כן, מה הוא ייתן לו? פשוט לא הגיוני, לא אפשרי. אבל מה יש לו? פשוט שלמות, והשלמות שלו היא, זה, היא זאת שנותנת למקבלים ממנו את המציאות הזאת. הוא אומר, כל זה להידמות לשם יתעלה. כן, אז מה הכוונה? אז פה אנחנו רואים את העניין, עניין מאוד מעניין, כי אנחנו עכשיו עוסקים, כן, צריך להדגיש את זה. אנחנו עכשיו עוסקים הרי בשלילת הדימוי לשמית האלה, כן? הרי אמרנו שהמציאות באופן כללי יש לו דמות לאדם הקטן, ולכן המנהיג של המציאות יש לו דימוי לשם שהוא המנהיג של העולם, כן, אפילו ההנהגה, השכל המנהיג של האדם, הוא דומה לאל שהוא השכל המנהיג כביכול של העולם, חיות העולם, כן, חיי העולם, וחיי העולם, כן, לא חיי העולם, חיי העולם, ועכשיו אנחנו אומרים שיש הבדל, כן, יש הבדלים בדימוי הזה, וההבדל הראשון שהוא אמר לנו, זה שבאדם שהנתינה של האדם, כן, אפשר להגיד שהנתינה של האדם, זה שהלב של האדם, או אפשר להגיד הבעל חי, בעצם יותר טוב, הבעל חי, זה שהלב של הבעל חי נותן תנועה לכל שאר איברים, הוא לא בדומה למה שהלב של העולם, כן, או בעצם השכל של העולם, נותן לעולם, כי הוא לא מקבל תועלת. כן, סליחה, אני אמרתי, כן, הלב של העולם, כן, הלב של הבעל חי, שהוא נותן לתנועה, לאיברים שמתחתיו, הוא לא דומה ללב של העולם, שזה יהיה למשל השמיים הראשונים, שהוא הלב של העולם. למה? כי בעולם כולו, כן, כשאנחנו מדברים באופן כללי, אז החלקים העליונים הם עליונים באמת. הלב של הבעל חי הוא לא עליון באמת, בגלל שהוא חלק מההוויה והפסד, אז הוא יחסי הוא יותר טוב מהאיברים שלו, הם צריכים אותו והוא לא צריך אותם, אבל הוא כן צריך אותם. במובן אחר, בגלל שהוא חלק מעולם ההוויה והפסד, אני חושב שזו הסיבה שהוא נוצריך אותם. ואילו במציאות הכללית, בגלל כשאנחנו עולים במדרגות המציאות הכללית, בעיקר הוא מכוון פה לשמיים, אז אנחנו מגיעים למדרגה שהוא לא בא להוויה והפסד, ולכן לא צריך שום דבר, ולכן הוא נותן בצורה אמיתית, ולכן עכשיו מתוך השלילת הדימוי הזה, בעצם אנחנו שואלים משהו מהאדם, ולא שואלים מהעולם, כן? ולכן, העולם כולו, גם החלקים היותר עליונים ממנו, הפיזיים, כן? השיעים מחומר וצורה, כמו השמש, הוא גם יותר דומה לאל, ממה שהלב שלי דומה לאל, כן? זה נקרא כל זה לדמות לשם יתעלה. כלומר, השמש דומה לאל. למה הוא דומה לאל? כי הוא גם מאיר בלי תמורה. הוא גם מאיר בלי קבלת תמורה. והשם, מה הכוונה הידמות בשם? הרי העניין הזה של הידמות זה מאוד מעניין, הרי אנחנו מכירים את, צריך להגיד שלושה דברים על העניין הזה של הידמות לשם יתעלה, כן? דבר ראשון זה השלילה, כן? אנחנו אמרנו בפרק, בכל הפרקים של שלילה בעצם עד עכשיו, שאין שום דבר בעולם שדומה לאל, כן? כי דימוי זה להיות דומה, זה להיות באותו סוג, ואין שום דבר שיכול להיות באותו סוג, כל התורות האלה, כן, דימוי זה פשוט, כן, והפוסוק של חוסר ההגשמה הוא בעצם הפוסוק של אין דומות, כן, כמו שכתוב מי ידמה לך ואין דומה לך וכולי, אין שום דבר שדומה לאל, בנבראים, זה דבר ראשון שאנחנו למדנו, כן, אחר כך דבר שני שאנחנו לומדים, ולמדנו את זה בעצם כבר בפרק נון דלת, כן, זה שיש כן דומות של האדם, יש מצווה, שאנחנו מכנים לו מצוות ההליכה בדרכיו, שהרמב״ם בפרק נ"ד גם אמר שזה בעיקר נצרך למנהיג, שהוא נביא, שהוא רוצה להנהיג את הציבור, כמו שהשם מנהיג את העולם, כן? לכן הוא צריך לדעת את מידותיו, כן? לא את מהותו, אבל את מידותיו, שחלק ממידותיו, למשל, הוא חנון, כן? החנינה, שהוא נתינה בלי תועלת, אז הוא צריך ללמוד את מידותיו, כלומר את הטבע, כלומר את הנהגת העולם, וככה הוא ינהיג את הציבור, את בני אדם, וככה בן אדם גם צריך לנהיג את עצמו, בדומה לאל. אז זה דמיון של המנהיג, האדם, שרוצה ללמוד את מידות האל, שהן בעצם מידות הבריאה, מידות הטבע, כן? שבו השם מנהיג את העולם, וככה להנהיג את הציבור. כן? עכשיו אנחנו עומדים דבר שלישי, שלא רק האדם צריך ללמוד, כן? את זה כמו שאני אומר, כולם מכירים, כן? עד היום, מי שלומד רמם, כל אחד שמע על שתי הדברים האלה, אין דמיון להשם, מצד שני יש מצווה לדמות להשם, והתשובה היא בעצם החלוקה בין עצמותו לבין מעשיו, כן? אנחנו מדמים לא להשם בעצמו, אלא למה שאנחנו יכולים, מה הוא נקרא חנון וכו', שהכוונה היא למעשה הטבע שהוא עושה. כן, זה הבדל בין אותו ומעשיו, שכתוב בכל פרקי השלילה. עכשיו אנחנו מגלים משהו יותר מעניין, שזה שלא רק האדם צריך להיות דומה לאל, גם העולם דומה לאל. כן? הגלגלים יש להם דמיון לאל, וככל שמשהו יותר עליון במדרגות המציאות, כמו הגלגלים מעלינו והשכלים מעל הגלגלים וכל שכל אחד מעל השני, הם יותר דומים לאל. מה הכוונה הם יותר דומים לאל? הם גם כביכול לומדים את מידות האל, כן? הם הרי בעצמם מידות האל, כן? הרי מידות האל זה הנהגת העולם. וכשאנחנו מדברים על מידות האל, אנחנו מדברים על איך הוא אחראי לפחות לכל הסדר ההנהגה הזאת. ומתך זה יוצא שככל שאתה באמת במציאות, בסדר המדרגות שיש במציאות, השמש דומה לאל. לא רק אדם צריך להיות דומה לאל במעשיו, כן? השמש לא רק במעשיו, כן? כמובן השמש יש לו מעשה גם. אבל השמש במה שהוא, הוא דומה לאל. איך הוא דומה לאל, וכל שדבר הוא יותר נעלה במציאות, יותר דומה לאל, הלב של אדם הוא לא דומה לאל, כן? כי הוא מקבל תועלת, ואילו השמש לא מקבל תועלת, ולכן הוא יותר דומה לשם מתעלה. אז לא רק בני אדם, ולא רק שיש עיקרון מוסרי של לדמות לאל, שהוא מקביל למעשה, ולכן זה לא סותר את השלילת הדימוי, אלא גם יש עיקרון אונתולוגי במציאות של לדמות לאל. כן? כל המציאות רוצה לדמות לאל, זאת לא רק עיקרון מוסרי של מעשה בני אדם, אלא גם עיקרון טבעי. חלק מידיעת הטבע, אם אתה לומד את הפיזיקה נכון, אז אתה לומד בעצם איך העולם הולך ומדמה לאל. וכל, כן? שזה... מה שמקרב אותנו מאוד, כן, אני צריך להגיד את זה, למה אני אומר את זה? כי בני אדם חושבים שאצל הרמב״ם אין שום דבר אונתולוגי שמקביל להידמות שלנו את האל, כן? כל רמב״מיסטים אומרים, אנחנו מונותאיזם אתי, כן? אנחנו, האל מצד עצמו הוא פשוט, ואין שום דמיון, כן? אין שום דימוי בינו לבין הנבראים, ולכן כשאנחנו אומרים, תעשה, והלכת בדרכיו, תעשה מעשים בדמיון לאל, זה פשוט עיקרון מוסרי, שכביכול שזה משהו שמתחיל מאצלו בן אדם, ואין לו מקבילה במציאות, באנתולוגיה. פה אנחנו רואים שזה לא נכון. במציאות, כלומר בשמיים למשל, יש גם הידמות לאל אנתולוגית. יש דברים בעולם, בדיוק כמו שבן אדם צריך להיות, כן? ואם הוא יהיה בדן שלם, הוא יהיה באמת ככה. אז הוא גם יהיה מצד הטבע שלו, ולא מצד שוק של התגברות, כן? כי גם בן אדם טוב, אצל הרמב"ם, לא בן אדם מתגבר, אלא דווקא בן אדם טוב שנותן לא בתור נתינה של התגברות, אלא פשוט כי הוא טוב. ובגלל שיש לו משהו לתת, כן? אם אין לו, אז אין מה לתת. וככה במציאות, יש גם משהו שמקביל. אנחנו אפשר להגיד, אנחנו גם יכולים ללמוד מהשמיים את המידות האלה, ולא רק אנחנו יכולים, אנחנו חייבים, כי אנחנו אי אפשר ללמוד מאל עצמו, כי אין לו את הדברים האלה. אז אנחנו לומדים, אפשר להגיד, שאנחנו מדמים במידת הנתינה, אנחנו מדמים לשמיים, לא לאלוהים. כן? אלא שהשמיים הם מה שאנחנו מכנים מידות האל, או מעשיו. כן? זה ממש מקרב אותנו לתפיסה קבלית, שהם יהיו קצת יותר עדינים מזה, אבל זה ממש מקרב אותנו למי שיגיד שהדימוי שלנו הוא לדברים נבראים, או סוג של נבראים, שהם כבר דומים לאל. כלומר, יש אונתולוגית דמיון לאל בטבע, לא רק בבן אדם במובן מוסרי. אוקיי? זה מאוד חשוב, וזה גם כתוב מפורש, כן? כמובן אצל אפלטון ואצל אריסטו, אריסטו מפורש אומר שלמשל בעלי חיים מולידים, כן? כל השלימות שיש בעלי חיים למשל, הוא מתוך שהם חותרים, הם מנסים להיות דומים לאל, כן? למשל בעלי חיים מולידים ילדים, בגלל שהאלים, כן? בלשון שלו, הם בני על מוות, האלים חיים לנצח, וכל בעל חי, בגלל שהוא בעולם הוויה והפסד, לא יכול לחיות לנצח, ולכן הוא מוליד ילדים בגלל שלפחות המין שלו יחלה לנצח, בתוך שהוא רוצה להיות דומה לאל, כן? זה כמו שכתוב בגמרא, כשלהוליד ילדים זה להרבות את הדמות, כן? לעשות יותר דמות לאל בעולם. אז זה גם, זה עיקרון טבעי. ההידמות הזאת לאל היא עיקרון טבעי ולא רק עיקרון מוסרי. כמובן שאצל הרמב״ם זה אי אפשר, כמו במקרא וכמו בכל השיטות האלה, לא באמת יש מוסר בנפרד מאונתולוגיה, וזה בשונה מהשיטות המודרניות שכולם בנויים על הבדלה אמיתית בין מוסר לאונתולוגיה שהוא לא נכון. אוקיי. בסדר? אבל עד כאן הנהגה כבר דיברתי, שלכאורה פה זה המקום שהרמב״ם יחלוק על המקובלים, שכן נוהגים לדבר על זה שהעליונים מקבלים מהתחתונים, שכבר דיברנו שבאמת צריך להבין אם זה נכון, ובאיזה מובן זה יכול להיות נכון גם לשיטתם, ואם יש באמת מחלוקת. בואו נתקדם. אז עד כאן הדבר הראשון, ההבדל הראשון, שהוא בן אדם, וכפי שהפירוש שלי, זה בגלל שבן אדם הוא פתח לגלל הריח ועשוי מהוויה והפסד, ולכן לא יכול להיות בעל נתינה אמיתית. או לפחות צריך לקבל. ואם הוא מקבל, אז הוא מקבל לא רק ממה שעליו, אלא גם ממה שמתחתיו, שזה בעצם עדיין דבר מוזר. כלומר, זה אומר שהוא לא באמת מעליו, הלב הוא לא באמת מעליו, הוא עדיין באותו רמה, באותו קטגוריה של כל הדברים שאנחנו מכנים אליהם מתחתיו, והוא לא באמת מתחתיו, כי הוא נמצא באיזשהו מעגליות איתם. המעגליות הזאת צריכה להבין, הרמב"ם עצמו התפתפד במובן מעגלי, שהתועלת שווה אליו, כן? אבל אני לא יודע איך להסביר את זה בצורה מפורטת עכשיו. עכשיו אנחנו מתקדמים לדבר השני, כן? הדבר השני, ההבדל השני, כן, בין האדם הגדול לעולם הקטן, זה כי הלב מכל בעלי החיים שיש לו לב, כן? עוד פעם, אנחנו מדברים על כל בעלי חיים, אז הוא באמצעותו ובתוכו. ושאר האיברים, שתחת ידו, מקיפים בו. מקיפים אותו, כן? אז זה הבדל מקומי. וההבדל הזה הוא בגלל ההבדל הראשון, כן? יש הבדל מקומי. יכול להיות שגם הדבר הזה יש לו איזשהו עניין. לכאורה הוא אומר משהו פשוט, אבל נחשוב שיש פה הרבה דברים חשובים להבין. אבל הלב בבעל חי הוא הדבר המרכזי, הכי פנימי, כן, פנימי במובן של תוכי, הכי דבר באמצע, שאר איברים, והם כולם מקיפים אותו. וזה למה? בגלל שתכללו תועלתם בשמירתו ויסתרו בהם, עד שלא ימהר אליו היזק מבחוץ, כן? אז כפי שדיברתי, זה הדבר השני שדיברתי עליו, צריך להבין אם יש פה גם את הדבר הראשון ברומז, אבל בגלל שהלב צריך הגנה, ובאיזשהו מובן אפשר להגיד גם הלב הוא הדבר הכי חלש, כן? יש לו הכי הרבה ניגוד, כי לב הוא סוג של תרכובת מאוד עדינה, מאוד מסוימת של היסודות, אפשר להגיד, ולכן הוא לא יכול להגן על עצמו, הוא צריך את כל השומרים שמסביבו, שיתנו לו את ההגנה שלו מכל העולם מבחוץ, ולכן הוא בפנים. כן, אז הנקודה פה היא לא זה שהוא בפנים, הנקודה היא בעצם שהבפנים מראה על הצורך שלו, כן? זה שהוא בפנים, אפשר להגיד משהו כזה, כל דבר שהוא, בוא נסיים את ההבדל ונראה, כן? אז זה הנקודה בלב, הלב הוא בפנים בגלל שהוא צריך הכי הרבה הגנה. לכן אנחנו, והעניין בעולם בכללו בהפך, הנכבד שבו מקיף בפחותו, ולמה? בעבור שבטוח עליו מקבל מעשה מזלתו. אז הלב צריך, כן, אפשר להגיד הדבר הראשון, הוא צריך את ההגנה, הוא הדבר הכי חלש, למרות שהוא ההתחלה, כן, למרות שהוא המלך באיברים, אפשר להגיד, הוא עדיין הכי חלש, זה מעניין, כן, למה זה ככה? זה דבר מוזר, איך זה שהמלך הוא הכי חלש במדינה, הוא צריך הכי הרבה הגנה, כן, גם מלך בשר אדם הוא ככה, הוא צריך מלא שמירה, ולכן הוא מקיף את עצמו בכל השומרים שלו, בכל הצבא שלו, בכל העם שלו, שזה דבר נורא, נורא מוזר. איזה מין מלך אתה, אם אתה כל הזמן צריך הגנה, כן? בגלל שאתה לא לגמרי מלך, כן? בגלל שאתה בעצם שווה לי. ולא רק שווה לי, אלא גם, יותר נצרך באיזשהו מובן ממני. כי אתה צריך את כל המדינה שתהיה מסביבך, שתשמור עליך, אחרת אתה לא יכול להיות מלך. אז המלך, בשר ודם, אין לו מדרגה אנתולוגית אמיתית על העם, ולכן הוא לא באמת דימוי לאל, שהוא כן יש לו מדרגה אנתולוגית על שאר הדברים. ואילו בעולם כלולו, כן, כמו שעוד פעם, כבר עדיין לא מדברים אפילו על דברים מופשטים, גם בעולם ממש, עולם הגדול זה הפוך. כל דבר יותר גדול הוא מסביב לדבר הקטן. ולמה הוא מסביב? כי הוא לא צריך את ההגנה שלו. כי בדיוק בגלל שהוא בטוח עליו, בטוח בעצמו, כן? הוא לא צריך, איך אני אומר? הוא בטוח שאף אחד לא יכול לתת לו משהו, ולכן הוא לא צריך ש... כלומר, מה שקורה פה זה שהלוגיקה הבסיסית של מקום הוא אותו לוגיקה, כן? כל דבר שצריך את השני, הוא נמצא בתוכו. כן? זה אפילו הלוגיקה הטבעית, הלוגיקה הפיזית של העולם. אם אתה בתוך הבית שלי, אז הבית שלי הוא זה שמגין עליך. אז אתה צריך לבית, לכן אתה בתוך הבית, כן? זה לגבי הגנה בעיקר. צריך לחשוב, כפי שאמרת, לגבי תזונה, אם זה גם עובד ככה. אבל לגבי הגנה זה ודאי עובד ככה. כל דבר שהוא בתוך משהו, אז סימן שאותו משהו יותר גרוע ממנו, הוא מקבל ממנו. ולכן באמת הלב, במובן הזה שהוא צריך את ההגנה של איברים, הוא בתוכם. ולא העולם, שבו זה עובד רק הפוך, השמיים נותנים לארץ, הארץ לא נותנת לשמיים, הארץ צריכה את ההגנה של השמיים, השמיים לא צריכה הגנה משום דבר, כי היא שלמה, לכן היא בטוחה, השמיים הם מאוד פתוחים, אז הם לא צריכים הגנה, אין להם שומרים, ולכן הם מסביב לדברים היותר פחותים, וזה גם כלל באופן כללי, כן? באופן כללי בעולם, כל דבר, כפי שאמרתי, לכאורה הכלל הזה הוא נכון גם לגבי האדם, אלא שלצל אדם אין דברים באמת עליונים. לכן זה ההערה שלי קצת על ההצגה שלו, שלכאורה ההצגה מדברת על היפוך, אבל זה לא באמת היפוך, זה רק בעיה שהאדם אין בתוכו באמת מדרגות עליונות. ואז הוא אומר, הוא ממשיך ואומר, חוץ מזה כביכול שהוא לא יכול לקבל מעשה מזולתו, אפילו אם היה מקבל, אין נמצא חוצה לו גשם אחר יעשה בו. כן, עכשיו הוא מדבר בעצם על השמיים הראשון, העולם בכללו, בכללו, כן? השמיים הכי עליונים, אין משהו מחוץ עליהם, כן? אין משהו בניגוד להם ואין משהו מחוץ עליהם. אז אתה יכול להגיד, אולי הוא כן רוצה לקבל משהו, אין משהו שיכול לתת לו, כי אין משהו יותר גדול ממנו, כי הוא הדבר הכי גדול, הוא הדבר הכי נעלה במציאות הזאת. לכן, הוא פשוט הכי חיצוני. כן, אז למשל, השפה שיש לנו, למשל, הרבה פעמים, כן, זה כמובן מגיע מפה, כל השפה הזאת, שאנחנו מדברים על דברים פנימיים ודברים חיצוניים, ואנחנו אומרים החיצוניים, החיצוניות זה בהרבה מובנים אנלוגיה לפחות במציאות, כן? זה נכון רק על האדם. והדימוי הזה באמת לקוח מבן אדם. לבן אדם, האור שלו הוא החלק הכי פחות חשוב, למשל, מהגוף. ככל שאתה נכנס יותר פנימה מהגוף, אז יש דברים יותר חשובים. אבל זה בעצם הפוך, זה בגלל שאותם דברים חשובים, הם גם מאוד חלשים. גם יש להם ההפך מחשיבות, הם גם קלים, כי הם צריכים כל הזמן את ההגנה מהדברים שסביבם. ואילו הסדר האמיתי הוא באמת הפוך, כלומר הסדר בעולם. הסדר האמיתי, שהוא גם הסדר פה, כן? רק שפה יש דבר שהוא מצד אחד נעלה ומצד שני פחות. אבל הסדר האמיתי הוא שכל שדבר הוא יותר גדול ויותר נכבד במציאות, ככה הוא יותר חיצוני, במובן של יותר מקיף. כן? ופה יש לנו את השפה של מקיפים ופנימיים, שבשפה של מקיפים, גם בקבלה, כן, תמיד מקיף הוא יותר גדול ממה שהוא מוקף ממנו. זה באמת במפורש מגיע מהשפה הזאת של הגלגלים, ויש עוד פירושים למקיף פנימי בקבלת האר"י, אבל זה לא חשוב עכשיו. אבל גם שם, בשפה של מקיף, אז המקיף הוא מה שיותר גדול, כן? וככה זה בעולם. השמיים יותר גדולים, ולכן הם יותר עליונים, כן? כן, זה גם כמובן קשור לזה שהתמונת העולם היא של גלגל, כן? של ספירה שלמה, ולכן ככל שהדבר הוא פשוט יותר גדול בגודל, כן? באורך ועובי שלו, אז הוא פשוט יותר חיצוני, כן? אבל השמיים הם גם למעלה וגם למטה, כן? הם פשוט חיצוניים, שזה הצורה הנכונה להגיד שהשמיים הם למעלה, זה להגיד שהם סביב, כן? הם לא למעלה, כן? גם למטה. אבל הנקודה המטאפיזית, כן? כי אם אנחנו מדברים על סדר המציאות, הנקודה המטאפיזית פה היא שהשמיים הם לא צריכים, בטוחים מהארץ, והארץ לא בטוחה מהשמיים, אז הארץ צריכה לקבל מהשמיים, ואילו השמיים, כשאנחנו מדברים על השמיים בצורה הכי כללית, השמיים הכי עליונים, אין דבר מאליהם שיכול לתת להם משהו, ולכן הם הכי חיצוניים, הכי מקיפים. לא יגיעו, כן? והוא ישפיע על מה שבתוכו, הוא נותן למה שבתוכו, ולא יגיעו מעשה כלל ולא כוח מזלתו מן הגשמים. אין, כן, עכשיו עדיין נרבים על גשמים, על השמיים הגשמיים, אבל אין שום דבר שיכול, שהוא מקבל ממנו. הוא פשוט נותן לכולם את המעשה שלו, כן? כפי שהזכרתי, יש פה גם אני אומר את זה כהקדמה למשהו שיגיע פעם אחרת, אבל יש פה גם את הרעיון של גודל פיזי, כן? אנחנו רגילים להגיד שגודל פיזי לא קשור לגודל אמיתי במציאות, כן? אנחנו למשל אומרים שהלב של האדם הוא מאוד קטן, אבל הוא יותר חשוב מאיברים גדולים, כן? הגודל הפיזי של האיברים שלי לא מורים על החשיבות שלהם בסדר האמיתי, בערך האמיתי. בעולם כללו זה לא ככה, כן? בעולם כולו, הדברים הגדולים הם באמת הדברים הכי גדולים. כן, השמיים הם באמת יותר גדולים, הם מקיפים את כל הארץ, והם גם יותר גדולים במדרגת המציאות. לפחות לפי תפיסת הגלגלים האלה, כן? לפי התפיסה המודרנית, המדעית, יכול להיות שזה באמת לא ככה, אבל לפי התפיסה הזאת, הדברים היותר גדולים במציאות הם באמת יותר גדולים. למה זה, למה אני אומר את זה? נחשוב. אבל זה מעניין.
אבל זה הדבר היחיד שהכי
מתאים להיום. מה? למה?
זה הדבר היחיד שהכי מתאים להיום. שלמה אין לנו השפעה על השמש, כי השמש מדי גדולה, אנחנו מדי קטנים, אין לנו כזה כוח, אנרגיה.
אף אחד לא אומר שיש לנו כוח על השמש, כן? כלומר, קצת כן, אבל צריך להבין מה...
באמת, אבל אם היינו נורא גדולים וחזקים, אז היינו יודעים לעשות אנרגיה כזאת גדולה, שהייתה מזיזה.
כן, אבל אז היינו מסביב לשמש גם.
כן, בדיוק, כן.
אוקיי. הנקודה פה היא לא גודל, הנקודה פה היא מקיף ופנימי, מקיף ומוקף, כן אפשר להגיד. אבל אני אמרתי שזה במקרה יוצא שזה גם גודל, וצריך לחשוב על זה. עכשיו הוא אומר שכביכול, וכפי שאמרתי, האמת שהסדר האמיתי פה לא משתנה, מה שהוא עושה פה בתור היפוך זה רק, עד כמה שאני מבין, כי בגלל האדם הוא לא בסדר המכון, מה שאנחנו מכנים. הלב של האדם הוא לא באמת יותר נעלה מהאיברים האחרים. אבל הוא אומר, ולכן הוא אומר, ויש הנה גם כן קצת דמיון, אז יש כן משהו, אם אנחנו מדברים על ההשוואה של המקום של הדברים, כן? אנחנו עכשיו בשתי החלקים האלה, החלק השני בעיקר, בחלוקה השנייה אנחנו מדברים על המקום של איפה הדברים נמצאים ביחס לשני במקום, אז הוא אומר, למרות שאמרתי לך שזה בעצם הפוך, שבאדם הקטן כל דבר שהוא יותר פנימי יותר גדול, ובעולם הגדול כל דבר שהוא יותר חיצוני יותר גדול, עדיין הסדר נשמר פה, יש כן איזשהו דמיון בסדר המקום, המקומי של הדברים, וזה ככה, כי האיבר הראש בבעלי החיים, כל מה שירחיק ממנו מן האיברים, הוא קטן במעלה מן הקרוב לו, כן? זה שאמרתי, הרי האור הוא הדבר הכי גס, הכי קטן במעלה, לגבי מה שמעבר את האדם להיות בן אדם, כן? הוא הכי חשוב מבחינת ההגנה, כי דווקא בגלל שהוא אפשר להגיד פחות, כפי שהייתי אומר לכאורה בלשון שלהם, פחות מורכב, כן? הוא יותר פשוט. פשוט במובן הלא טוב, כן? פשוט במובן הגס, במובן של, שהוא לא צריך איזשהו תרכובת מאוד מסוימת שביל להתקיים, ולכן פחות דברים מזיקים לו, כן? אבל לכן הוא קטן, הוא קטן, הלב הוא שיא התנועה, הוא מקור התנועה, ואז זה מגיע לאיברים פנימיים אחרים, ועד שמגיע לאיברים החיצוניים, שהם לגמרי קטנים. אז יש איזושהי הדרגה, כן? זה מה שהוא מתכוון להביא, יש פה איזושהי הדרגה, מהלב עד לדבר הכי חיצוני, שככה זה מתקטן, ככל שאתה יורד במדרגות, וככה גם העניין בעולם בעצמו, גם בעולם, כן, בעולם בעצמו ובעולם כולו, זה גם עובד ככה, שככל שאתה מתרחק, כן, אז הסדר הזה הוא גם אותו סדר, אלא שזה הפוך, כן? אבל עדיין יש אותו סדר, כפי שאמרתי, שבאמת האדם פשוט יש לו סדר הפוך. אז ככל שהרי התקבעו הגשמים לנקודת המרכז, התאחרו והתאבו עצמם וכבדת, אז יש פה רשימה של איך אתה נהיה יותר גרוע, כן? כלומר, ככל שאתה יורד בעולם, אתה מתקרב למרכז של המציאות, כן? מתרחק מהמקיף הגדול, מהשמיים הראשונים, אתה נהיה יותר אחור ויותר אב עצמם, כן, הדבר שהם, מה שהם עשויים, נהיה יותר אב, וכבדת תנועתם, אתה מתנועע בכבדות, כן, הרי השמיים העליונים הולכים הכי מהר, כן, השמיים הכי עליונים, הם עוברים את כל העולם כל יום, כן, והם הכי גדולים, אז כן, זה לכן הוא אומר שהיום והלילה, כן, הם הנבראים הראשונים, זה כבר נרמז בפרק הזה מקודם, בגלל החלופה של יום ולילה, שהוא הגלגל הראשון, שזז כל יום, את כל העולם, ולכן יוצא שהוא גם הכי מהיר, כן? הוא פשוט יש לו תנועה, כי תנועה פה זה בשלמות, כן? תנועה, לפחות בדברים האלה, כן? כל עוד אנחנו לא מגיעים לסחלים, המניעים הבלתי מונעים, אבל דברים נעים, אז ככל שהוא נע יותר מהר, אז הוא יותר שלם. אז השמיים העליונים נעים הכי מהר, וככל שאתה מתרחק מזה, אז התנועה נהיית יותר כבידה. אז חוץ מזה שאפשר להגיד, אז דבר ראשון, האובי של החומר, נהיה יותר אב, ופחות דק, צריך להבין מה הכוונה, אז איזשהו מעלה של החומר עצמו, והתנועה נהיית יותר כבדה, יותר איטית אפשר להגיד, ושר אורם ובירותם, גם זה אולי שתי דברים, אבל אני אדלג על זה, בכל מקרה זה נהיה פחות, בשפה שלהם, אור זה דבר שמאיר, ובאיר זה דבר שהוא טרנספרנט, שהוא מאפשר לאור להיות. אז זה נהיה יותר, יותר חשוך, כן? יותר חשוך בשתי מובנים, גם לא מאיר וגם לא מקבל אורה. וזה הכל לרחקה מנהגי גוף הנכבד, כן? אז עוד פעם, הבית תוארים. נכבד, שהוא הכי נכבד, הוא עשוי מהחומר הכי טוב, המאיר, כן? הוא, הגלגל יש לו הערה, הבהיר, כלומר הוא, הוא הכי טרנספרנט, הכי מקבל אור. המתנועע, כן? הוא מתנועע הכי מהר. הדק, הפשוט, זה ההפוך מאב ואחור, כן? פשוט זה הפוך מאחור, שהוא מעורב, ודק זה הפוך מאב, כן? אז זה הגלגל, רוצה לומר הגלגל, כן? יש פה הרבה שבחים על הגלגל, אפשר להגיד על גלגל ראשון, וככה, לפי הדרגה שאחריו, כל שאר הגלגלים. וככל שיקרב לו גשם, יקנה ממנו מעט מאלה המידות כפי קרבתו, ותהיה לו קצת מעלה על מה שאחריו. לכן יש הדרגה, כמו שיש, כן? אז הנקודה הזאת שהוא פרט בתוך החלוקה השנייה, יש הבדל אצל האדם הדבר שבפנים הוא יותר גדול, ואצל העולם הדבר שמחוץ יותר גדול, ויש עדיין השוואה פה, כי הדבר, למרות שאנחנו עוסקים בסדר הפוך, אבל בשמיים, כל שאתה יותר עליון, יותר חיצוני, אתה מקבל את כל המעלות האלה, שהן מעלות השמיים הראשונים, וככה אצל האדם, כל שאתה מתקרב ללב, אתה מקבל יותר את מעלות הלב, שהן מעלות דומות לאלה, כן? כי הלב יש לו תנועה, ויש לו איזשהו קלות, ויש לו איזשהו דקות החומר וכו'. מה הוא רוצה מכל זה? זה צריך לחשוב, אבל זה מה שכתוב פה. אין פוני. אז זה דבר שני, יש פה בוודאי רמיזה לכל מיני אמירות שאנחנו אומרים, שאנחנו עולים לשמיים, כל הסולם שעולה דרך הרקיעים, שכל הזמן נהיה יותר טוב במציאות, כל הדברים האלה, אבל יש פה עוד הרבה דברים. כן, אני לא רק סתם רוצה להגיד משהו שהוא בעצם פשוט, כן? הדבר שהוא אומר נוכרה יחסית פשוט, שיש את הדרגה הזאת, לכן יוצא הדרגה הפוכה. זה הכל דברים בסיסיים, ומה הוא מתכוון בכל זה צריך להבין הרבה יותר טוב. עכשיו ההבחנה השלישית, כן, ההבדל השלישי בין האדם לאדם הגדול, זה ככה, והשלישי. כי זה הכוח המדבר, עכשיו פתאום מדבר על הכוח המדבר, כן, זה הכוח המדבר, כלומר, זה הכוח המדבר שעכשיו הזכרתי לך בסוף הקטע הקודם. עד עכשיו הוא במפורש לא דיבר על הכוח המדבר, כן, כל שהוא דיבר, כן, זה חשוב, כי אפשר לחשוב, למשל, אפשר לטעות שלפי הרמב״ם, חשוב זה רק נפרד, זה רק השכלים חשובים, כל המדרגות האלה חשיבות, של, אפשר להגיד, למשל, להתקרב להשם, כן, כפי שאומר במפורש, אתה לא יותר קרוב להשם כשאתה בשריקייה השביעי, פה נראה שאתה כן קצת יותר קרוב, כן? כי הרקיעה הראשון, או השביעי, מלמטה למעלה, הוא קצת יותר נותן, כן? וקצת יותר עשוי מאור זך, יכול, נכון שהשם הוא בסוג לגמרי אחר מכל זה, ולכן אפשר להגיד, אתה לא מתקרב בכלל, ופה נראה שאתה כן קצת מתקרב, כן? זה, אני, כמו שאני אמרתי, כל הפרק הזה הוא קצת הולך בכיוון ההפוך של כל השלילת ההשוואה. ואפילו כשהוא אומר, כן, הוא כבר סופר לנו פה את ההבדלים, איך זה לא דומה, הוא עדיין נכנס שזה כן דומה, כן? יכול להיות שזה נועד לפרש כל מיני פסוקים ומקורות שכתובים ככה, למרות שהם רק לפי מדרגה מסוימת ולא לפי האמת לאמיתו שרמב״ם עוסק פה בפרקי השלילה, אבל צריך לשים לב לזה. עכשיו הוא מגיע לכוח המדבר, כן? הכוח המדבר, שהוא באמת אפשר להגיד, הוא לא, איפה הוא הכוח המדבר? כתבי ארתי, הכוח המדבר הוא בכל האדם, הוא לא במקום מסוים. כן, לכן כל החלוקה, וגם הוא, אפשר להגיד למה שהוא מקבל תועלת. עכשיו נדבר על סוג התועלת שהוא מתקבל, אבל הוא לא זה שצריך שמירה, הוא הפוך, הוא זה שאחראי על כל השמירה, והוא זה שאחראי על כל הצונה. הוא לא צריך לקבל, זה לא הנקודה שלו. אבל גם אותו יש הבדל חשוב בינו לבין העולם. וזה הדבר הכי חשוב מכל החלוקה הזאת. ואומר, הכוח המדבר הוא כוח בגוף ובלתי נפרד. כן, כוח בגוף ובלתי נפרד, הכוונה, אצל הרמה מאוד פשוט, נצרח לגוף במציאותו, כן? כאשר הגוף מת, הוא גם מת. כן? כבר דיברנו שזה קצת בייתי, שהרמה אומר את זה, אבל כך הוא אומר. הוא כוח בגוף, כלומר, הוא מוגבל, אפשר להגיד גם, כפי שנראה בתחילת החלק השני, הוא מוגבל כפי הכוחות של הגוף, כן? הוא לא יכול להיות אינסופי, הוא לא יכול להיות, כן? ולכן הוא באמת מת, הוא כאילו אינסופי. והוא גם, בעיקר, מה שנקרא לא נפרד. נפרד פה זה פשוט, נפרד זה פשוט נפרד. משהו שלא צריך לשארי במציאותו. זה הפירוש המילה נפרד. אז הוא בלתי נפרד, כלומר, הוא צריך את הגוף בשביל להתקיים. שזה גם דבר שצריך להבין, כי זה, הוא סוג של נפרד, הוא סוג של נפרד במהו, כן? הוא לא מהסוג של דברים פיזיים. דיברנו, אי אפשר לראות אותו, אפשר לראות אותו כשאתה מסתכל על אדם שהוא מתנהג חי לפי איזשהו הנהגה שכלית, אבל הוא לא דבר עשוי מחומר וצורה, הוא דבר נפרד במובן אחד. הוא לא נפרד במובן המוחלט, במובן שהוא צריך, כן, הוא, ההגדרה שלו, לא, ההגדרה שלו זה משהו ששייך לגוף, הוא לא הגדרה נפרדת, אי אפשר בכלל לדבר עליו, כאילו, תגיד מה הוא אם לא היה גוף, או לא היה כלום, אי אפשר לדבר על מה הוא. כן, ואילו השם יתברך, או השם מתעלה, אינו כוח בגוף העולם. זה מה שחשוב, אבל נפרד מכל חלקי העולם, כן? כי דיברנו, הדבר, הכוח המדבר יכול להיות בכל חלקי העולם. אז יש, נראה בתחילת החלק השני, כשהוא מדבר על, על כוחות שמשהו מכנה כוח בגוף, ההגדרה של כוח בגוף, יכול להיות כוח שמתפשט בכל הגוף, יכול להיות כוח אחד שמתפשט בכל הגוף. אבל השם יתברך, הוא לא כוח בגוף, והוא נפרד לגמרי מכל העולם. אבל מצד שני, פה הוא חוזר לצד השני, שהוא זה שמודגש דווקא בפרק הזה, ועל הקטע הזה יש עוד 10 מיליון שיעורים להגיד, אבל לפחות שיעור אחד שאני עוד אגיד על הקטע הזה. אבל עכשיו אני מסיים פשוט. והנגועית, הרגעתו יתעלה והשכחתו, כן, שתי דברים, מחוברת לעולם בכללו. השם מחובר לעולם. כל מי שאומר לך שהרמב"ם אומר שהשם לא מחובר לעולם, פה כתוב שהוא כן מחובר לעולם. כלומר, הנהגתו והשגחתו, שהוא עצמו, כן, זה אין לו דבר. מתחבר בעולם, חיבור נעלם ממנו תכליתו. אז פה הרמב"ם עושה את הדבר שהוא עושה כל פעם שהוא, אני חושב, כל פעם שהוא לא רוצה באמת להסביר איך משהו עובד, הוא אומר, אנחנו לא מבינים. אני טוען, אני לפי דעתי, הנטייה שלי, כל פעם שרמב"ם אומר, כן, יש את השפה של לא מחשבותיי מחשבותיכם, כל השפות האלה, הוא מתכוון שאין לי עכשיו את הכלים הנכונים. הרי אנחנו זוכרים שאנחנו פה בפרק הזה מדברים עם בני אדם פשוטים יחסית, אנחנו רוצים להביא הצעה מוסכמת גם על הקלם, שהם לא באמת מבינים פילוסופיה, כפי שהוא יגיד בפרק, בחלק הבא, בקטע הבא, בפרק הזה עצמו, לא באמת מבינים פילוסופיה, לא יכולים להסביר להם את החיבור של העולם לאלוהים. אז, אבל הם כן מקבלים דווקא את האמירה מהסוג הזה, שאנחנו לא מבינים, הם מאוד מקבלים. זה דווקא מאוד מקובל להגיד דברים כאלה. ולכן הוא אומר, השם שאנחנו לפני רגע אמרנו שהשם הוא ביחס לעולם כמו השכל לאדם. הוא כן מנהיג את העולם, כזה כל הקטע שלו. הוא לא סתם איזשהו דבר. אבל הוא לא כוח בגוף העולם ונפרד. ולכן ההנהגה שלו הוא מחובר חיבור נעלה ממנו תכליתו. אנחנו לא מבינים את האמיתות של החיבור הזה, וכוחות בני האדם מקצרים לדעתו. אנחנו במוח האנושי שלנו, שהוא מחובר מחום וצורה, לא יכולים להבין את ההשגחה שלו, איך השם כן מחובר לעולם. למה? כי אנחנו רואים פה שתי צדדים סותרים, כן? כי המופת יעמוד, את שתי הדברים אנחנו רואים במופת, כי אנחנו זוכרים מופת, זה הדבר הכי חזקה. יעמוד הלהתבט לא יתעלה מהעולם, מנקותו ממנו, הוא נקי, כן? הוא לא מעורב בכלל עם העולם, זה מופת אחד, זה בעצם, הוא צריך לזכור שהוא עדיין לא דיבר שום מילה, וכל הפרק, אנחנו בפרק ה' ב', ולא ראינו אף מופת עדיין, כן? הכל היה בצורה, בלשון מקובל. אנחנו בשביל מופת, אנחנו צריכים להגיע, זה בעצם הנושא של הפרק הזה, להיות הקדמה למופתים, למה המופתים של הקלם לא טובים, ולמה המופתים שלו כן טובים בתחילת החלק השני. אבל הוא אומר שתאמין לו, כן? יש מופת שמראה על ההבדל, הנפרדות, כן? זה אותו מילה, הבדלו ונפרד, זה אותו מילה. אני לא יודע למה הוא מתרגם פה הבדל ושמה נפרד. זה אותו מילה. הוא מצד אחד נבדל מהעולם ונקי מהעולם, ויש גם מופת שיעמוד על מציאות מעשה הנהגתו, כן? זה כבר תשובה, יש זה המעשה, אבל זה הטוב, אבל זה לא תשובה טובה. נראה. הנהגתו והשכחתו בכל חלק מחלקה, ואפילו הדק והפחות, כן? אתה לא יכול אפילו להגיד שיש חלק אחד קטן בעולם שאין לא השגחה והנהגה האלוהית. ולכן אנחנו כביכול נמצאים בסתירה, והוא מסיים, משתבח מיץ שנצחנו שלמותו, כן? השלמות של האל, שיכול להרכיב את שתי הסתירות האלה, מנצח את יכולת הרצון שלנו, את הבקשה שלנו לדעת, וזה שווח שלו, כן? הסגנון הזה של שווח, אנחנו כבר זוכרים מפרק, איזה פרק? נונטט, כן? בפרק נונטט, שהוא סיים את העניין של שלילה, שאנחנו יודעים אותו רק במה שאנחנו לא יודעים, הוא הזכיר שכל הפילוסופים אומרים, נוצחנו בנעימותו. זה כמעט אותו מילה, פה כתוב שני מותו, שם בנעימותו, זה, הוא מתכוון לכאורה שם, שזה לא ניצחון של, שיש לו איזשהו רוח רעה, כן? זה לא שהוא מנצח, זה נעים שהוא מנצח אותנו, אבל זה בגלל שהוא שלם יותר מאיתנו, אבל זה גם שם אני חושב, שהוא מדבר לבני אדם, כפי כל פרקי הקלם, כל פרקי התוארים שדיברנו, כל הזמן מדבר לבני אדם, שהם באמת לא מבינים פילוסופיה, ולכן, קל להגיד להם את הדבר הזה, אז פה הוא גם מסיים עם, עם הדבר הזה, שהוא ניצח אותנו בשלמות, בגלל שאנחנו אומרים עליו סוג של דבר והפוכו, אני כן חושב שזה מאוד ברור, שמי שבאמת מבין את ה... איך הרמב"ם מבין באמת את החיבור של אל העולם ואת ההבדל ממנו, יראה שאין בכלל סתירה בין הדברים האלה, זה ממש פשוט הגדרות שונות, אפשר להגיד גם פה, שהוא מדבר להנהגתו, ו... איבד לא, שזה הבדל בין הגעה, כן, עכשיו, זה שאלה, אם ההבדל הוא נכון, אם אנחנו בכלל מבינים את המילים האלה, אבל אני טוען שהמשפט הזה ישתבח מי שנצחנו שלמותו, הוא משפט מסורתי דתי, שהוא נכון, אבל זה לא נכון שאי אפשר להבין, כן אפשר להבין, תמיד אפשר להבין, רק אנחנו עדיין לא הבנו, אז נראה, נגיע.